נמשיך את העניין שהתחלנו בשבוע שעבר. ואלה תולדות יצחק בן אברהם. אברהם הוליד את יצחק. דבר אחר כתוב ברש"י, על ידי שכתב הכתוב יצחק בן אברהם, הוסכך לומר אברהם הוליד את יצחק, לפי שהיו ליצני הדור אומרים מאבימלך נתעברה שרה. שהרי כמה שנים שעתה עם אברהם ולא נתעברה אמנו. מה עשה הקדוש ברוך הוא? צר קלסתר פניו של יצחק דומה לאברהם, והעידו הכל אברהם הוליד את יצחק. זה כתוב דווקא פה. ודאי שהיה מן הראוי, כן, היה מן הראוי שזה ייכתב במקומו, במקום שכתוב שנולד יוולד לו את יצחק בנו. צריך היה להיות כתוב יצחק בנו, באיזה אופן שהוא אברהם הוליד את יצחק. זה כבר הוזכר שהוא היה בנו. וגם ליצני הדור, כבר שואלים את זה המפרשים, ליצני הדור שהיו אומרים מאבימלך נתעברה שרה, זה דבר מוזר, זה דבר משונה מאוד. קודם כל, עיקר הנס היה בשרה, כמובן. אברהם היו לו עוד ילדים קודם. ועיקר הנס היה בשרה. אין לה ולד, אין לה בית ולד. כמו שכתוב, היא הייתה עקרה, גמורה, איילונית אפילו. הייתה איילון. כמו שכתוב. אז להגיד דווקא כאן, מאבימלך נתעברה שרה, כאילו, כן, למעט את ה... דווקא כאן. הנס העיקרי לא היה אצל אברהם. וגם היה עדיף לקרוא להם כופרי הדור, ליצני הדור, ליצני הדור. יש כאן משהו מוזר, הליצנות הזאת היא מוזרה מאוד. הבדיחה כאן היא בדיחה תפלה, כן, יש כאן, הליצנות כאן היא תפלה מאוד. איזה ליצנות יש? בגמרא כתוב, ליצנות זה נקרא ללעוג, לעג, זה נקרא ליצנות, ללעוג, לעשות משהו ללעג וכלס, לכפור ולהגיד שיש כאן. קשה לשמוע כאן את הלעג שלועגים כאן למישהו. היו ליצני הדור אומרים מאבימלך נתעברה שרה. זה דווקא פה, הדבר הזה נמצא פה. אז קצת ננסה, כיוון שהעניין הזה, הנושא יעקב ועשיו, זה הנושא העיקרי, זה הנושא העיקרי בכלל. זאת אומרת, כאן יש שתי צורות אדם. מדובר פה על שתי צורות אדם, יעקב ועשיו, ואלה תולדות האמורים בפרשה, יעקב ועשיו האמורים בפרשה, כמו שכתוב ברש"י. כאן נמצא, כאן בנושא הזה, כאן נמצא, כאן זה נקודת העיקר של הפלוקטה שיש בעולם, בין הטוב ובין הרע, וכאן בנקודה הזאת צריכה להיות ההכרעה. זאת הנקודה העיקרית בעצם. כאן נמצאת הנקודה העיקרית של כל ה... זה מובן מאליו, שבזמן שרבקה ילדה את יעקב ואת עשיו, ויעקב הוא האיש תם, דהיינו הוא האדם השלם, אותו אדם שהוא דמותו חקוקה בכיסא הכבוד, כמו שכתוב בפרשתנו. ועשיו הוא הצד שכנגד, לגמרי הצד שכנגד. זאת אומרת, כאן יעקב ועשיו הם שני הכתבים, קוטב הטוב והקוטב שכנגד, קוטב הרע. ושני הכתבים האלה היו כאן במאה של רבקה, וכאן הם נולדו. כאן הם נולדו. כשהייתה אותה התרוצצות בקרבה של רבקה, והתרוצצו הבנים בקרבה, היא... זה דבר פשוט, שכששני כתבים נמצאים במקום צר אחד, אז ההתרוצצות היא נוראה. שני כתבים מדובר פה, שתי מציאויות סותרות זו את זו. שתי מציאויות מוציאות זו את זו. צד והצד שכנגד. שכנגד לגמרי, מכל בחינה. אז ברור, כן. זה, המצב הזה זה מצב בלתי אפשרי. אז כשהיא באה בתלך לדרוש את השם, כשהיא באה לדרוש את השם, אז ה... ויומר השם לה, שני גויים בבטנך. על שני גויים בבטנך כתוב, הגמרא אומרת, חז"ל אומרים, שני גויים, מה שמביא את זה, שני גויים, שני גאים בבטנך. אלו רבי ואנטונינוס, שהיה איזה ביטוי כלשהו לגאות, לגאות, גם של רבי וגם של אנטונינוס. שני גאים בבטנך, אלו רבי ואנטונין. ננסה קצת להבין את הפרשה וננסה להבין את נקודת העיקר של מה שמתבאר פה. נקודת העיקר. כתוב, זאת אומרת, הפרשה אני מתחילה כך. הפרשה מתחילה ש... והתרוצצו הבנים בקרבה, ותאמר אם כן, אם כן, אם כל כך גדול הצער, אם כן, למה זה אנוכי? למה זה אנוכי? כתוב בתלך לדרוש את השם, והיא הלכה לדרוש כאילו פתרון. היא הלכה לדרוש תשובה, פתרון. איפה, מה קורה פה? מה קורה פה? אז ויאמר השם לה, שני גויים בבטנך, שני גאים בבטנך. זאת התשובה. זאת התשובה הזאת. זו תשובה לאותו והתרוצצו, ולאותו אם כן, למה זה אנוכי? אז משיבים לה. שני גויים בבטנך, שני גאים בבטנך. זאת התשובה. ותלך לדרוש את השם, והיא קיבלה נבואה. תשובה שהרי כתוב בחזר. גם בפסוק משמע. מדובר פה על נבואה מלמעלה. נבואה גמורה. יצחק לא ידע את הנבואה הזאת, אבל רבקה קיבלה את הנבואה הזאת, ויאמר השם לה. מה הייתה השאלה שהתשובה עליה היא שני גויים בבטנך, שני גאים בבטנך? איזה שאלה נשאלה שעל זה צריכים להשיב? שני גויים, שני גאים בבטנך. אז ננסה להבין, ננסה לברר, עד מקום שידינו מגעת, עד כמה שאנחנו יכולים להבין. הדברים האלה הם דברים של עיקר, הם דברים עיקריים מאוד. וננסה להבין, כמה שאפשר. אנחנו יודעים שכל מה שברא, כך כתוב במשנה, כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו לא בראו אלא לכבודו. אז למעשה כל המכוון בבריאה היא בריאה של מערכת שנקראת כבוד. שמכיוון שהמבוקש הוא כבוד שמיים, אז המערכת חייבת להיות מערכת שהיא כולה כבוד. ומכיוון שכבוד שמיים לא מגיע, לא עולה, אלא מתוך בחירה, מתוך ניסיון, אז חייבים, חייב, שיהיו שני כיווני, שני, דהיינו, שתי מערכות כבוד חייבות להיות בבריאה. חייב להיות. המציאות מחייבת, כיוון שהבריאה נבראה לכבוד שמיים, לכבוד שמיים, פירוש הדבר, לפחות חייב להיות כבוד אחר, כי אחרת, כן, זה פשוט הרי, משום שעצם המושג כבוד, פירוש המושג כבוד, המושג כבוד מתפרש רק, כבוד אפשר לקבל רק ממישהו שהוא יכול כן לכבד ולא לכבד, והוא בוחר כן לכבד, כן, אז זה נקרא כבוד. אבל אם נמצאים יחד עם מישהו שהוא לא יכול לא לכבד, אז הכבוד הזה ממילא לא כבוד. זה דבר פשוט. הכבוד נקרא כבוד רק אם אפשר לא לכבד, אפשר לזלזל. מישהו שיכול לזלזל ויכול לכבד, הוא זה שמכבד. והכבוד שבא ממנו נקרא כבוד. אבל כל כבוד אחר, כל כבוד שהוא קבוע מראש, שהוא קנוי, קבוע מראש, אז כל אחד מבין שאין לזה שם כבוד, זה ברור. אז הדברים פשוטים וברורים, זה לא נקרא כבוד. כלומר, עניין הכבוד, מושג הכבוד, מחייב בהכרח שאפשר יהיה לכבד מישהו אחר. אפשר יהיה לא לכבד, אפשר יהיה לזלזל. כן, לזלזל באותו זה שהמבוקש הוא שהוא יהיה המכובד. ובכל זאת מכבדים אותו. זה הכבוד המבוקש, זה הכבוד הנרצה, זה הכבוד שלמענו, כן, לכבוד הזה כביכול בורא העולם ברא את העולם. כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו לא בראו אלא לכבודו. לכבודו, כמו שידוע, כן. מלכות, מלך, אז ידועים דברי הגר"א, הדברים מפורסמים, זה גם בראשונים כתוב, ידועים הדברים. מלכות נקראת מלכות רק מלכות כזאת שהעם מקבל אותה עליו ברצון. רק זה נקרא מלכות. כל צורה אחרת של שלטון, כן, שלטון כפוי, אז היא נקראת מושל. כן. אבל מלך, מלך הוא מישהו שהעם מקבל אותו עליו ברצון. כיוון שהתכלית שלשמה נברא העולם, התכלית הוא והיה השם בסוף, ביום ההוא, אז התכלית היא והיה השם למלך על כל הארץ. אז זה פירוש המילים, וכמו שכתוב ככה בראשונים, כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו לא בראו אלא לכבודו, פירוש למלכותו, זה נקרא כבוד. אבל בהגדרת המושג כבוד זה רק כבוד כזה שמגיע ממישהו שהכבוד הוא בבחירתו. הכבוד הוא בבחירתו, והוא זה שבחר, כן, לכבד. הוא זה שבחר בנכבד הזה לכבד אותו. הכבוד הזה נקרא כבוד. כל כבוד אחר, כן, כל כבוד, זה נקרא כבוד כפוי, כבוד שהוא קבוע מראש. זה דבר ש... זאת אומרת, כאן מושג הכבוד סותר את עצמו. במקרה הטוב זה לא כבוד. כשאדם עושה לעצמו מיני כבוד כאלה, כשאדם קונה לעצמו מיני צורות כאלה של כבוד, אז במקרה הטוב זה לא כבוד, במקרה פחות טוב זה ביזיון גמור. נמצא. אז עוד פעם, מה יש בידינו? כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו לא בראו אלא לכבודו. הכבוד הזה יכול להגיע רק מבעל בחירה, רק מצורת אדם. רק מצורת אדם. ואותה צורת אדם יש לה על כורחנו לפחות שני ענייני כבוד. זה חייב להיות כך. צריך להיות שהאדם יישא בתוכו, יחזיק בתוכו. אפשרות לכבד גם את, לכבד דבר אחר, לכבד דבר שהוא כנגד רצונו יתברך. אילו האדם לא יכול היה לבחור בדבר הזה, אז גם כבוד שמיים לא היה מגיע ממנו. מכיוון שכאן, כאן במקום הזה, כאן במאיה של רבקה, כאן נבראה צורת האדם השלימה, אותה צורת אדם אמיתית, אותה צורת אדם שהיא זאת שצריכה להיות זאת שתביא כבוד שמיים בשלמות. אז במצורף לזה חייב להיות מישהו שהוא נושא בתוכו את הכבוד הנגדי, שבלעדיו אין אפשרות שיבוא כבוד שמיים. אז הם צריכים להיות יצירה אחת, וזה חייב להיות כך. אין אפשרות אחרת, זה לא ייתכן אחרת. זה לא ייתכן אחר. אם נמצא כאן אותו אדם שלם, שופרי, הזכרנו את זה בשבוע שעבר, שופרי ליעקב מאין שופרי דאדם. שופרי ליעקב מאין שופרי דאדם, פירוש שזיו פניו של יעקב היה מאין, כן, זיו פניו של אדם הראשון, כמו שהוא היה במקור, כן, כמו שהוא היה לפני אחר. ויעקב הוא באמת זה שמתקן את חטא אדם הראשון, מחזיר את צורת אדם לתיקונה. יעקב אבינו לא מת, יעקב אבינו, כן, ממנו נבנתה אותה צורת אדם שמתקנת את חטא אדם הראשון. יעקב עצמו הוא המתקן. אז חייב להיות, וזה בהכרח, בהכרח גמור, חייב להיות שהאדם הזה יהיה אדם שנושא בתוכו כל, את כל כבוד שמיים, זאת אומרת כל כבוד שמיים אפשרי, כל מה שאפשר בכלל שצורת אדם תיתן, תכבד כבוד שמיים. וכאן באותו מקום, באותו מקום שנוצרת צורת האדם הזאת, חייבת להיות צורת אדם נגדית, צורת אדם שבלעדיה, כן, לא ייתכן כבוד. אז חייב, הם חייבים לבוא ביחד. הם חייבים לבוא ביחד. כלומר, יעקב צריך להיות יעקב למרות עשיו. והלמרות עשיו זה דבר שהוא בעצם הצורה שלו. אז לכן עשיו צריך לבוא יחד איתו. והוא צריך להיות יעקב. ועשיו הוא זה שבוחר למרות יעקב. למרות יעקב שבצידו, הוא בוחר בצד השני. אז נמצאים כאן מקסימום הבחירה ברע ומקסימום הבחירה בטוב. וכדי שיהיה כאן במקום הזה, ביצירה הזאת, כדי שתיווצר כאן יצירה כזאת, שהיא מקסימום הבחירה בטוב וגם הצד שכנגד, אז הם חייבים להיוולד ביחד. הם חייבים להיות יצירה אחת. המושג הזה שנקרא כבוד, המושג, העניין, הדבר הזה שנקרא כבוד, המידה הזאת שנקראת כבוד, היא מידה שהיא תולדה מחיבור. מה פירוש כבוד? קודם כל, זה דבר ברור. שכל מי שאנחנו חייבים, זה מפורש בגמרא, כל מי שאנחנו חייבים בכבודו, אנחנו חייבים גם במוראו. כבוד ומורא, תמיד, כבוד ומורא באים ביחד. הכבוד והמורא באים ביחד. שניהם, כן, הם יחד. כבוד ומורא באים יחד. כל מי שאנחנו חייבים בכבודו, אנחנו חייבים במוראו. כך זה באב ואם, כך זה בתלמידי חכמים, כך זה במלך, כך זה, כך זה גם בכבוד שמיים.
כבוד ומורה. אלה שני פנים של שני פנים של כבוד. כבוד ומורה. זאת כבוד שלם, כבוד בשלמות. אז הוא עם שני הפנים האלה, כבוד ומורה יחד. בברייתא כתוב, הגמרא בקידוש היא מביאה ברייתא תנו רבנן, איזה הוא כבוד ואיזה הוא מורה. כבוד כתוב מלביש מנעיל, מאכיל משקה מלביש מנעיל, זאת פעולת כבוד, כן, כלפי הורים, כלפי אב ואם. זה הכבוד. איזה הוא מורה? אל ישב במקומו, אל יסתור את דבריו וכדומה. זאת אומרת, מורה זאת הרתיעה מהדרך ארץ, הריחוק, המרחק, כמו כמידת יראה. כבוד, אז הכבוד נקי, זאת אומרת, כבוד בלי מורה, בלי צירוף מורה, אז הכבוד הוא להפך, זה להתחבר, להיות יחד. אבל ההרגשה האמיתית של כבוד, להיות יחד, להתחבר, משהו ש... זאת אומרת, ברור כאן לגמרי שעניין הכבוד אז הוא בלול יחד גם מחסד וגם, זאת אומרת, גם מאהבה וגם מיראה. גם מאהבה שמכוחה מאכיל משקה מלביש מנעיל, וגם מיראה שאל ישב במקומו ואל יסתור את דבריו. שני הדברים האלה ביחד, זה הכבוד השלם. כך נראה כבוד. כבוד נראה מצורף מחיבור של אהבה ומריחוק, רתיעה וריחוק. קרבה וחיבור של אהבה ורתיעה וריחוק של יראה. ושניהם ביחד הם מושג הכבוד. שניהם ביחד זה הכבוד. הצירוף של שתי המידות האלה ביחד זה הכבוד. הרמב״ם מתחיל את פרק שני מהלכות יסודי התורה. המילים הם, אני מקריא את המילים, מקריא את לשונו. הכל הנכבד והנורא הזה, הכל הנכבד והנורא הזה, באמת, מה שנתבאר עד כמה שאפשר בפרק א'. אז אומר הרמב״ם, כך הוא פותח את פרק שני, הכל הנכבד והנורא הזה, מצווה לאהבו וליראה אותו, שנאמר ואהבת את השם אלוקיך, ונאמר את השם אלוקיך תירא. והיא הכי הדרך לאהבתו ויראתו. יש כאן כבר קושי, משום שבדרך כלל, כן, הרמב״ם אין דרכו, כן, לערבב דברים. כל נושא די בו, כן, חשוב מספיק כדי לדבר עליו בייחוד. למה צריך להרבב את שני הדברים האלה ביחד? מצווה לאהבו וליראה אותו, ואיך היא הדרך לאהבתו ויראתו, והרמב״ם כורך את שניהם ביחד. כורך את שניהם ביחד. אבל לכל מי שמבין נכון את דברי הרמב״ם, המכוון בדברי הרמב״ם כאן, זה לא, הרמב״ם בכלל בשום מקום, בשום מקום הרמב״ם לא מדבר כך, איך היא הדרך, כן, לקיים מצווה מסוימת. ודאי, כן. כל מצווה הוא מצווה. הדרך פתוחה, זאת אומרת, זה דבר פשוט. השאלה שהרמב״ם שואל כאן זה איך היא הדרך לאהבתו ויראתו, משום שהדבר הזה סותר אחד את השני. אלו שני, כן, אלה שני, שתי מידות, שני דברים שהם מוציאים זה את זה. הם מפקיעים זה את זה. איך היא הדרך להקל הנכבד והנורא, הנכבד והנורא, כמו שלמדנו, איזה הוא כבוד ואיזה הוא מורה. הכל הנכבד והנורא, מצווה לאהבו ולהיראה אותו. דהיינו, אנחנו חייבים גם לאהוב וגם לראות. ושתי המצוות האלה הם בהרגשה של בני אדם, בליבו של אדם. אז המצוות האלה, שתיהן יחד סותרות זו את זו. זה בלתי אפשרי, זה לא ייתכן. שתי המצוות האלה מוציאות זו את זו. בזמן שאדם אוהב הוא לא יכול להתיירא, ובזמן שהוא מתיירא הוא לא יכול לאהוב. איך היא הדרך, זה שואל הרמב״ם, איך היא הדרך לאהבתו ואירתו? השאלה היא בדווקא על שניהם ביחד, והתשובה היא גם על שניהם ביחד. איך היא הדרך לאהבתו ואירתו? בשעה שיתבונן האדם במעשיו וברואיו הנפלאים הגדולים ויראה מהם חוכמתו שאין לה ערך ולא קץ, מיד הוא אוהב ומשבח ומפאר ומתאווה תאווה גדולה לידע השם הגדול. זאת כך, כי זה קיום מצוות אהבה, כן. זה קיום מצוות אהבת הקהל, אהבת הבורא יתברך. כמו שאמר דוד, צמאה נפשי לאלוקים לקהל חיים, וכשמחשב בדברים האלו עצמם מיד הוא נרתע לאחורה ויפחד, ויודע שהוא בריאה קטנה, שפלה אפלה, עומדת בדעת קלה מעוטה לפני תמים דעות. אז המבוקש כאן בדברי הרמב״ם זה להביא תפיסה, הרגשה, התבוננות כזאת שתביא את שני הדברים האלה ביחד. דהיינו, כבוד ומורה גם יחד, כן. וכבוד ומורה שהוא לא דברים שבלב, אלא דברים במעשה, איזה הוא כבוד. אז בזמן שבן אדם מאכיל, הוא משקה, הוא מלביש, הוא מנעיל, זה לא סותר שתוך כדי כך הוא לא ישב במקומו ולא יסתור את דבריו. אלה שתי פעולות שהן לא סותרות אחת את השנייה. אבל לב מלא אהבה ולב מלא יראה זה דבר שסותר את עצמו. זה דבר שהוא, זאת סתירה, זה לא בא ביחד. זה דברים לא מצטרפים. איך היא הדרך? איך היא הדרך לאהבתו ואירתו? אז על זה כתוב הרמב״ם, הדרך לאהבתו ואירתו זה להתבונן באותם דברים שהדברים האלה הם מביאים אהבה, דהיינו, תשוקה עזה, תשוקה גדולה מאוד להתחבר, עם, יחד עם רתיעה גדולה, פחד, הרגשת אפסות, התבטלות, הרגשת ריחוק, הרגשת... אלה שני הדברים ביחד. אלה שני הדברים ביחד. זה מה שנצטווה. כיוון שיעקב אבינו היה איש תם יושב אוהלים, איש תם יושב אוהלים, יעקב אבינו היה זה, כמו שחזל אומרים, שמידתו הייתה המידה המצורפת מאברהם ויצחק. מידה שהיא מצורפת מאברהם ויצחק. שני הדברים ביחד. שמה של המידה הזאת הוא כבוד. זה שמה של המידה הזאת. דהיינו, כבוד ומורה, יחד. כל מה שנתחייבנו בכבוד, זאת המידה שהיא מצורפת מאהבה ויראה גם יחד. וזה באמת, כן, הרי יציבה מילתא, כך כתוב הרי בחזר, כך כתוב בחזר, מילתו של אברהם, חסד, אהבה, מילתו של יצחק, פחד, דין, גבורה, מילתו של יעקב, בין היתר, בין היתר, זה כבוד. הצדדים הלא נכונים, גם של אברהם, כמו שמבואר במשנה, גם בראשונים, גם באריכות דברים בדברי המערב, מה שמבואר במשנה, משלושת הדברים שמוציאים את האדם מן העולם. חסד פסול, זאת התאווה. גבורה פסולה, זאת הקנאה. והפסול, כן, הפסול, הצד הלא נכון של יעקב, זה הכבוד. ושלושת הדברים האלה מוציאים את האדם מן העולם. בזמן שהאדם הוא נכון בשלושת הדברים האלה, אז הוא שייך, כן, הוא ממשיך את מידותיהם של האבות. אז הוא להפך, הוא. כמובן, זאת אומרת, כל מי, כל מי שלא מעביר את מידת החסד לתאווה, וכל מי שלא מעביר את מידת הדין לקנאה, וכל מי שלא מעוות את מושג הכבוד, אז הוא ממשיך את אברהם, יצחק ויעקב. זה מכניס אותו, זה מביא אותו לעולם. זה לא מוציא אותו מהעולם, אלא להפך. זה מביא אותו לעולם. על כל פנים, למדנו כאן שהמידה של יעקב, המידה הזאת, זאת המידה שנקראת כבוד. זאת המידה שנקראת כבוד. וההרגש, ההרגשה הזאת של כבוד, היא תמיד הרגשה שהיא מצורפת משתי המידות האלה יחד, בו זמנית, בבת אחת. גם הרגשה של תשוקה וקרבה גדולה להיות יחד, להזדהות, להתחבר, וגם יחד עם זה גם רתיעה. זאת ההרגשה האמיתית של כבוד. הואיל, כיוון שכאן צריך היה להיוולד האב של המידה הזאת שנקראת כבוד, כאן היה צריך להיוולד יעקב אבינו, אלה תולדות יצחק בן אברהם, כאן צריך היה להיוולד יעקב אבינו שהוא מידת הכבוד, כמו שאמרנו, אותה מידה שהיא צירוף של אברהם ויצחק ביחד. זה הרי דבר ידוע, זה דבר פשוט, זה דבר מובן מאליו, כן? לץ, לץ, התפקיד שלו זה למנוע כבוד, זה עניינו של לץ. עניינו של ליצן זה לזלזל בכל דבר נכבד, זה עושה ליצן. הזלזול הגדול בעיקר הראשון של הכבוד זה שבין אברהם ויצחק אין שום קשר. כשאין חיבור בין אברהם ויצחק, אין בעולם כבוד. אין בעולם כבוד. לא יצא מזה כבוד. כאן דווקא בתחילת הפרשה, בזמן שהמדובר, הנושא הנידון, זה ההולדת של יעקב, ההולדת של המידה הזאת שהיא נקראת כבוד. כאן צריכה להיוולד מידת הכבוד. כנגד זה עומדים ליצני הדור, ואומרים מאבי מלך מתעברה שרה. והליצנות הזאת היא לא ליצנות באלמה, זאת ליצנות שהיא, כל ליצנות מתלוצצת מאיזשהו נכבד, או נכבד במרכאות, או נכבד באמת. זה מה שליצנות עושה. ליצנות, להתלוצץ, זה נקרא, להתלוצץ מדבר שהוא נכבד, יקר בעיני מישהו. אז מתלוצצים. ליצני הדור באו לעקור את עצם ההולדת של מידת הכבוד. זה נקרא ליצני הדור. ליצני הדור. היו ליצני הדור אומרים מאבי מלך נתעברה שרה. מאבי מלך נתעברה שרה, פירוש שלעולם לא שייך שיהיה חיבור. אברהם ויצחק הם שוב, הם שני הפכים. אברהם ויצחק לא מתחברים ביחד, אין ביניהם חיבור. וכשאין חיבור בין אברהם ויצחק, אז לא יוצא יעקב, שהוא בעצם, כן, עצם מהותו, זה החיבור שבין אברהם ויצחק. זה עניינם של אותם ליצני הדור. ולכן זה כתוב דווקא פה, בפרשה שלנו. ואותה פרשה שיעקב צריך להיוולד. עכשיו למדנו אם כן. מה שלמדנו כאן, למדנו למעשה כן, שני דברים. אותו כבוד אמיתי שצריך להיוולד, אותו כבוד שהוא הוא הכבוד שלמענו ברא הקדוש ברוך הוא את העולם. כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו לא בראו אלא לכבודו. אותו כבוד שלמענו נברא העולם, זהו הכבוד שצריך היה פה להיוולד. וכדי שהכבוד הזה יהיה, כדי שיהיה העניין הזה שנקרא כבוד, אז חייבת להיות אפשרות לאי כבוד. זאת אומרת, חייבת להיות אפשרות לבחור בכבוד אחר. לא לבחור בכבוד הזה. להפך, לזלזל בזה ולכבד משהו אחר. לכבד את, זאת אומרת, את הצד שכנגד, את הצד ההפוך. אלו הם יעקב ועשיו, וכאן, אז ננסה להבין. אנחנו כבר הזכרנו פה את דברי המהר"ל, שמפרש מידת הכבוד. אנחנו למדנו הרי שישנם שני ענייני כבוד, כן, מצאנו שני ענייני כבוד, שני גויים בבטנך, שני גאים בבטנך. כלומר, יש פה שני כתבים, שתי קצוות של כבוד. יש כבוד שהוא כבודו, כן, אותו כבוד שיעקב מייצג אותו, יעקב, כן, יעקב הוא, זאת מידתו של יעקב, ויש כבוד שהוא מידתו של עשיו. שני ענייני כבוד, והם הפוכים, כותביים, נגדיים זה לזה. אז כבר הזכרנו פה את דברי המערב בספר הנצח, בפרק תזי, אני חושב. הזכרנו את דבריו. על יעקב כתוב שופרי די יעקב מאין שופרי די אדם, דהיינו את זיו פניו של אדם היה ליעקב אבינו, ועשיו ירש את בגדי אדם הראשון, את בגדי עשיו בנה הגדול, החמודות אשר איתה בבית. אז כתוב, ישנם שני ענייני כבוד. יש עניין אחד של כבוד, שהוא מעלת הצלם, מעלת ה, כן, הכבוד ה, בעצם, עצם הכבוד, הכבוד של צורת אדם האמיתי. מנגד, עומד הכבוד של הלבוש. אלה שני ענייני הכבוד. אלה שני ענייני הכבוד, שאותם, אלה שני גויים בבטנך, שני גאים בבטנך. שני גויים, שני גאים. דהיינו, מתבאר כאן, באיזה נקודה נמצאים שני ה... באיזה נקודה נמצאים שני הפנים האלו של צורת אדם? דהיינו יעקב ועשיו. איפה הנקודה ש... איפה הנקודה שהיא מבדילה, מפרידה אותם זה מזה, עד שהם נעשים כותביים זה לזה, עד שהם נעשים... זה היפוכו של זה. דהיינו, זה מפקיע את זה. מהי הנקודה שעושה אותם כותביים זה לזה? אז ויאמר השם לה, שני גויים בבטנך, שני גאים בבטנך. שני גאים בבטנך זה הכוונה, מכיוון שעיקר הבריאה, עיקר הבריאה, זה לא בראו אלא לכבודו. אז נמצא אם כן, אם יש לנו שתי תפיסות מנוגדות של כבוד, אז יש לנו בהכרח שני עולמות שונים. שתי בריאות שונות, שני עולמות שונים. העולם הזה מוציא את העולם הזה, מפקיע את העולם הזה. עולמו שלו לא יכול להיות עולמו של זה. ועולמו של זה לא יכול להיות עולמו של זה. הם חייבים להיות, כן, משהו. זה לא ייתכן אחרת, זה דבר מובן מאליו. מכיוון ששני מיני, שני ענייני כבוד, כן, שני ענייני כבוד. ובכבוד הם מנוגדים זה לזה. ממילא הם מנוגדים זה לזה בכל הבריאה. כי זה עניינה של הבריאה. איפה אנחנו מוצאים את הניגוד? איפה אנחנו מוצאים את הכותביות? את הניגוד האמיתי בסוגיית הכבוד? אז זה מה שכתוב, זה מה שכתוב בגמרא, וזה מה, נגיד את זה במילים של המערה. כל מי שהכבוד נתפס אצלו כדבר ששייך ללבוש, מה שנקרא, אפילו עליבא דאמת זה נקרא, מאנה מכבדותא. אבל בכל אופן, כל מי שהכבוד עבורו זה לבוש, זה סוג כבוד אחד. וכל מי שהכבוד עבורו זהו העצם, כן, מעלת העצם. המעלה העצמית האמיתית, זה הכבוד. אז שני ענייני הכבוד האלה, הם לעולם לא יבואו ביחד. הם כותביים זה לזה. הם מחייבים שני עולמות שונים. עולמו של זה, כמו שאמרנו, לא יכול להיות עולמו של זה. עולמו של מי שתופס שהכבוד נמצא בעצמו של דבר. כן. הכבוד הוא מעלה עצמית, מעלה בעצם. ומי שתופס שהכבוד הוא מעלה איך הדבר נראה, איך הדבר נתפס, איך הדבר מתגלה, איך הדבר מלובש, כל מי שתופס כך, אז העולם הזה שנוצר מכוח התפיסה הזאת של כבוד, מוציא את העולם השני. הם לא יכולים להיות יחד. זאת אומרת, לעולם אי אפשר לצרף עולם אחד משתי התפיסות האלה. שתי התפיסות האלה מוציאות זו את זו, אבל באופן שזה לגמרי עוקר. אחד עוקר את השני. מתבונן קצת. קצת, שוב. יעקב אבינו ירש את זיו פניו של אדם הראשון. דהיינו, זיו פניו של אדם הראשון זה היה עדיין בזמן שלא היו לו בגדים. אותו זיו פנים שיעקב אבינו ירש, זה עוד היה לפני שהלבישו אותו בבגדים. עוד בזמן שהם היו ולא התבוששו. זאת אומרת, ללכת ארום לא היה חסרון כבוד. ולא התבושש, לא היה שום פגיעה בכבוד לא הייתה, בלא להיות לבוש. זאת אומרת, הכבוד אז נתפס כולו, כבודו של אדם. היום לדינה, אז לא ללכת ארום בשוק, כן. אז זה דוחה לא תעשה, כמו שכתוב בגמרא, כן. זה גדול, כבוד הבריות, שדוחה את לא תעשה שבתורה. כמו שכתוב בגמרא, לאו דלא תסור, לא חשוב, בכל אופן, כתוב בגמרא שבשבע אל תעשה, מותר לעבור על דינים, על דיני תורה, על דינים דאורייתא מותר לעבור. בגלל כבוד הבריות, וכבוד הבריות זה לא ללכת ארום בשוק. זה קרה בגין, זה קרה בגין החטא, בעקבות החטא. אבל בעצם, כמו שהיו הדברים מתחילתם, במקור, בעיקר הבריאה, אז הכבוד לא היה פה בכלל. לא זה היה מקום הכבוד. לא זאת הייתה הבעיה. כאן צריך להבין, לכל מי שרוצה להתבונן קצת, הסוגיה הזאת היא באמת סוגיה של עיקר מאוד... זה דברים שהם שייכים לעיקר צורת אדם. צריך להשתדל להבין. הרי אומרים שהקדוש ברוך הוא ברא את כל מה שהוא ברא, הוא ברא לכבודו. זאת אומרת שהעניין של כבוד בעולם, אז העניין הזה הוא העניין המרכזי ביותר. זה הדבר שהבריאה עומדת עליו. כבוד זה הדבר שהבריאה עומדת עליו. דהיינו, אין אפשרות להעלות על הדעת בריאה בלי כבוד. אין אפשרות. אני הזכרתי את זה כבר. שמעתי את זה פעם מראש ישיבת חברון. אמר לי את זה. אני לא שמעתי את זה ממנו ברבים אף פעם. אני לא יודע למה. בכל אופן, אני שמעתי את זה ממנו באופן פרטי. הוא אמר לי את זה בשם הסבא מסלבודקה. אני מזכיר את זה תמיד. כן. הוא אמר לי בשם הסבא מסלבודקה. שאם ייקחו מאדם את כל כבודו, דהיינו עד לטיפה האחרונה, לא ישאירו לו שום כלשהו של כבוד. כלשהו של כבוד לא יישאר. לא, ישפילו אותו עד הדיוטה התחתונה. ולא יישאר לו שום צד של כבוד. מה שנקרא כבוד בעיני הבריות, נניח. אז האדם הזה לא ימשיך לחיות, הוא לא יוכל לחיות. אין אפשרות לחיות בלי כבוד. אין מציאות כזאת. אין. חיבור הנפש החיה, חיבור הנפש והגוף, הנפש החיה, נקראת כבוד. אורה כבודי, כמו שכתוב, אורה כבודי, או למען יזמרך כבוד, הנפש אצולה מתחת כיסא הכבוד. ולא ייתכן שצורת אדם תחיה בלי כבוד לגמרי. כשאדם מגיע למצב שהוא נעשה מושפל יותר ויותר ויותר, עד שהוא נעשה מושפל באופן ש... זה לא נסבל יותר, אז מנגנון ההגנה, מנגנון ההגנה הטבעי של אדם, אז באותו רגע הוא יוצא מדעתו והופך להיות נכבד מאוד. אז הוא פשוט משתבשת עליו דעתו, והוא רואה את עצמו כמלך העולם, או כמישהו, או שהוא מזדהה עם מישהו. ובכל אופן נהיה אדם חשוב. הופך להיות אדם חשוב, אבל הוא יוצא מדעתו, ובדמיונו הוא הופך להיות אדם נכבד מאוד. אבל הדבר הזה זה פשוט הגנה, כי אחרת הוא לא יחיה. אחרת הוא לא יוכל להמשיך לחיות. אין אפשרות. אין אפשרות. רוצה קצת, כן, טיפה, קורטוב, כלשהו של, כן, להתבונן, להתבוננות מוסרית. בעולם הבא אין קונצים כאלה, שם אין דברים כאלה. שם האדם עומד מול, אין שם שום מנגנוני הגנה. שם זה עולם אמת, נקי, עולם אמת לאמיתה. ומראים לאדם, את כבודו האמיתי. שם מראים לו את כבודו האמיתי. ושם אין שום מנגנון הגנה. אז מי שבאמת יש לו כבוד, אז הדבר הזה עצמו הוא הגן עדן שלו. מי ש אותו כבוד שמראים לו שם, אז זה עצמו הגיהנום שלו. והדבר הזה הוא נורא והיום להתבונן. אדם צריך לראות, להיות בשפלות כזאת, והדבר הזה הוא הדבר הנורא ביותר שישנו בעולם. זה דבר נורא והיום. להיות בזוי באמת, מושפל באמת. לחיות כך, לחיות כך לאורך זמן. לחיות כך לאורך זמן. מאוד לא כדאי. מאוד לא כדאי. זה דרך אגב. בכל אופן, כל אדם, וזה הכרחי, מציאותו של אדם, כיוון שכל מה, עוד פעם, הדברים הרי מוכרחים, כיוון שכל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו לא בראו אלא לכבודו. ואותו כבוד, אז הוא מגיע רק מצורת אדם, רק ממישהו בעל בחירה. אז פשוט לא ייתכן שהאדם לא יהיה בעצם מהותו נכבד. אחרת לא יכול להגיע כבוד ממנו. רק בצורת הנכבדות, כאן ישנה בחירה. מהו הכבוד באמת? וכאן ההבדל, כאן ההבדל התהומי, כאן ההבדל הקוטבי שבין יעקב ועשיו. מי שלקח לעצמו את מעלת העצם, ומי שלקח לעצמו את מעלת הלבוש. מי שלקח מאדם הראשון את זיו פניו, זה שופרי די יעקב, שופרי די יעקב. ומי שלקח מאדם הראשון את הבגדים, את הבגדים לשים על עצמו. נקודת ההבדל היא, איפה היא תפיסת הקיום עצמו, איפה היא תפיסת המציאות עצמה. כל מי שתופס, כל מי שמבין את עצמו, כל מי שרואה את עצמו, שכל מציאותו היא, שעל ידו יתגלה כבוד שמיים, אז הוא עצמו מציאות שלימה של כבוד בעצם. כל מציאותו היא כולה אומרת כבוד. כל מציאותו היא כזאת. כל מי שתופס את מציאותו כמציאות קיימת, נפרדת, נבדלת, היא קיימת לעצמה. אדם כזה תופס את הכבוד רק כמעלת לבוש. כל מי שרואה את עצמו כמציאות מקוימת, גם אני מצוי, גם אני מציאות. אם גם אני מציאות, אז הכבוד צריך להיות לי כבוד. זאת אומרת, אני צריך כאילו להתלבש בכבוד. כל מי שתופס את עצם מציאותו ככבוד, דהיינו, עצם מציאותו, כל הימצאותו, הוא גילוי כבוד שמיים. אין לו מציאות אחרת. כל מציאותו כולה היא רק אופן של גילוי כבוד שמיים. כל מי שכך תופס את עצם הקיום, אז מעלת הכבוד היא מעלת עצם אצלו. כל מי שתופס את הקיום, וזה ההבדל, זה ההבדל הנורא, ההבדל התהומי שבין יעקב לעשו. כאן נמצא ההבדל התהומי שבין יעקב לעשו. ובאמת להתבונן בדבר היטב, להשתדל להבין, להשתדל להבין. יעקב אבינו כל עצמו לא היה אלא, אלא האבות הם הם המרכבה. יעקב אבינו לא היה, כל מציאותו לא הייתה רק גילוי כבוד שמיים. נמצא, נמצא שכל עצמו, אז כולו אומר כבוד. בעצם, עצם מציאותו היא כולה כבוד. כולה כבוד אמיתי, כבוד שמיים. מי שתופס את עצמו כדבר קיים, עשיו נושא בתוכו כוח, כן, כוח, פוטנציאל מה שנקרא, לאלה שעשו עצמם אלוהות. מעשיו יצא זה שעשה עצמו אלוהות. אז נמצא שעשיו תופס את עצמו כדבר קיים, והכבוד, אז הוא צריך זה ברור, אז הוא צריך להתלבש בכבוד. מי שכל מציאותו כבוד, אז הוא הכבוד. זה הוא עצמו, זיו פניו, כולו, כן. מה שבוקע ממנו, זה כבוד שמיים. חוכמת אדם תאיר פניו, והחוכמה היא לעולם כבוד, כן. זקן והדרת פני זקן, זקן זה מי שקנה חוכמה, וזאת הדרת פניו של זקן, הדרת פניו של מי שקנה חוכמה. פירוש הדבר, חוכמת אדם תאיר פניו. ההערה הזאת זאת הערה שמעיקרה היא הערה של כבוד. מה שאין כן מי שלא תופס את מציאותו כמשהו שהוא מגלה כבוד של מישהו אחר, אלא תופס את מציאותו כי הוא רואה את עצמו כמחויב המציאות בעצמו. הוא רואה את עצמו כמציאות נבדלת, כמחויב המציאות מצד עצמו. אז אין לו בעצמו שום כבוד, אז הוא צריך להתלבש בכבוד. כל מי שמציאותו שלו היא הזיו, האור של כביכול כולם בחוכמה עשית, של חוכמתו יתברך, כל מי שכל מציאותו היא גילוי כבודו יתברך, הוא כל מציאותו כבוד. כל מי שכל מציאותו היא מציאות עצמו הנפרדת, הנבדלת, אז הוא כדי להיות, כדי להיות שייך לכבוד, אז הוא צריך להלביש על עצמו כבוד. זאת אומרת, הוא צריך להראות את עצמו כנכבד. הוא צריך לקבל כבוד דרך הלבושים. אבל אין לו שום כבוד עצמי. כבוד בעצם אין לו. כאן נמצא הניגוד. הניגוד האמיתי שבין יעקב לעשו. כאן זה נמצא. הניגוד האמיתי שבין יעקב לעשו זה באותה סוגיה, בסוגיה הזאת של כבוד. באמת להבין היטב, להבין היטב, כל מי שמסוגל להתלבש ולהיראות כלפי חוץ אחרת ממה שהוא באמת ולקבל משום כך כבוד, אז הדבר הזה סותר את עצם מהותו של יעקב. יעקב הוא כולו אמת, הוא כולו אמת, זה לא שייך שהוא יסתיר משהו, ועל ידי זה שהוא מסתיר משהו, אז הוא יהיה נכבד. הוא לא מקבל את הכבוד מהלבוש. לעולם, זה לא שייך. אין אפשרות שמישהו יקבל כבוד מדבר שהוא הסתרה של הצורה האמיתית שלו. יעקב אבינו אין לו שייכות לדבר הזה, זה לא שייך, זה נגד עיקר מידתו, הוא איש אמת, הוא כולו אמת. וכל כבוד שמגיע מתוך הסתר, מתוך העלמה, מתוך העמדת פנים, מתוך משהו של... אז הכבוד הזה הוא כולו בנוי על שקר. זה לא הכבוד האמיתי. הכבוד האמיתי הוא לעולם לא באופן איך שדבר נראה. לעולם, הכבוד האמיתי הוא תמיד איך הדבר הוא באמת, לא איך שהדבר נראה, לא איך שהדבר מתקבל. כאן נמצא הבדל, עוד פעם, עומק ההבדל שבין יעקב ועשיו בעניין הזה. עכשיו נתאר לעצמנו עולם שבנוי כולו על אמת. עולם שהוא כולו אמת. ואין שמה ענייני כבוד שהם האופן איך דבר מופיע, איך שדבר נראה, איך דבר מצטייר בעיני אחרים. זה לא מעניין בכלל. זה לא מעניין, זה לא נוגע בכלל. וגם הדבר הזה הוא בכלל לא מכובד. בנקודת האמת, איך ייתכן שהכבוד כולו יהיה בנוי על העובדה שהשני טועה? זה הרי ביזיון ולא כבוד. אז אם אנחנו נתבונן היטב, אם נראה, כן, נראה את העולם שלנו, עולמנו שלנו, איך הוא נראה, איך הוא... זאת אומרת... אז אנחנו נראה שאנחנו כולנו, למעשה, כן, אנחנו כולנו שקועים עד... עד מעבר לראש. אנחנו שקועים במערכות שהמערכות האלה הן כולם מערכות לא אמיתיות, הן כולם מערכות של לבושים. האדם מתלבש בצורה כזאת, מתלבש בצורה... זה לא חשוב, זאת אומרת, אני לא מדבר דווקא על בגדים. אדם מראה עצמו כך, מראה עצמו כך, מראה עצמו באופן כזה, מראה עצמו באופן כזה. אבל את האמת תמיד מעלימים. את האמת לאמיתה תמיד מסתירים. והעולם בנוי על זה. העולם כך מסודר מעיקר, הוא מסודר בצורה כזאת. את האמת חייבים להעלים, משום שהאמת היא, קודם כל, האמת לאמיתה היא הרי בושה וחרפה. היא באמת בושה וחרפה. זה ודאי. אז האדם מעמיד את עצמו כמישהו שהוא אין... האופן איך שהאדם מראה עצמו כלפי חוץ, והאופן איך שהאדם באמת, מציאותו האמיתית, השני הדברים האלה הם, זאת סתירה מוחלטת, סתירה גמורה. העולם שלנו, כן, כל מערכת, ניקח לעצמנו את כל המערכת, כל המערכות האנושיות, ההתנהגות כולה, סדר העולם כולו, הוא כולו סדר שצריך את האמת צריך לשים במקום, להעלים אותה מה שיותר. לפעמים שולפים אותה, לפעמים שולפים אותה. כששולפים אותה, אז שולפים אותה רק במקרה שהיא הופכת להיות שקר גמור. ככה הם פני הדברים, הדבר, אני לא רוצה להאריך בדוגמאות או בדברים, זה כל אחד הרי מבין. כל מי שמסתכל קצת על סביבותיו יודע שזה העולם שבתוכו אנחנו חיים. אם היינו מציירים לעצמנו עולם אמיתי, דהיינו כל אחד, אף אדם לא, אנשים ידברו רק דברי אמת, והם יהיו מה שהם באמת. זה יהיה בלתי נסבר, אף אחד לא יוכל לחיות ככה. זה יהיה ממש בלתי אפשר. זה לא שייך. זה לא שייך. פירוש הדבר, שהעולם נשלט על ידי עשיו. דהיינו, מי שתופס את כל ה... אותו עניין שכביכול בורא העולם ברא עליו את העולם. אז עשיו לקח את הדבר הזה והפך אותו, שם אותו על הבגדים. זה לא משנה אם זה על הבגדים או על הבית או על, או על איזשהו קניין אחר או על איזושהי צורה אחרת של הופעה. זה לא משנה, זה לא משנה. אבל שמו את זה לא על המציאות האמיתית. זה לבוש. אותו עניין של כבוד. אותו עניין של כבוד, אז הוא כולו לבוש. וכשאדם אומר, נאמר, אם יש מציאות כזאת, אם קורה פעם, שאדם אומר איזה דבר אמת לאמיתו, במקרה הטוב מתקיים בו חוכמת המסכן בזויה. זאת אמת, זאת אמת, נכון? אמת. האמת מסכנה מאוד בעולם הזה. וכל חוכמתה היא בזויה. חוכמת המסכן בזויה. העולם נשלט על ידי... העולם כמובן כנגד מידת האמת ליעקב. אז העולם כולו נשלט על ידי מערכות כאלה שהם כולם שקר מתחילה ועד סוף. בזמן שהכבוד הוא כבוד של שקר, אז לעולם, לעולם לא יצא כבוד שמיים, אלא מביטול הכבוד הזה, והיפוך, צריך להפוך את כל הסדר. להפוך גם את המושג מה נקרא כבוד ומה נקרא ביזיון. בנקודת האמת, בנקודת האמת, האמת לאמיתה. אז כל מה שבזוי בעולם הזה, הוא הנכבד. וכל מה שמכובד בעולם הזה, הוא הבזוי באמת והמזולזל. אבל עוד פעם, אנחנו חייבים לה... נתבונן, נתבונן. סדר העולם בנוי כולו. בדרך כלל, בני אדם לא מתעוררים לעשות משהו. אלא אם כן, הדבר המעורר היחידי בעולם, מה שמעורר בני אדם, מה שמביא בני אדם לפעול, לעשות. אז ברוב המכריע של המקרים, אז בני אדם עסוקים ברובה ורובה של זמנה. אז בני אדם לא עסוקים במילוי תאוות. מעט מאוד עסוקים בזה. זאת אומרת, יחסית לזמן. בני אדם נמצאים מבוקר עד ערב. מבוקר עד ערב במערכות של כבוד. העולם כולו, כל סדר העולם, כל סדר העולם שאנחנו חיים בו, סדר העולם של עשיו, זה העולם כולו מתלבש. דבר מעניין, המילה בגד, המילה בגד, זאת מילה שהביטוי שלה, זאת אומרת המשמעות שלה, שורש, זה בגד בוגדים בגדו, כמו שכתוב. המילה בגד, המילה מעיל, מעיל. השורש של זה, זה, זהו השורש של מעילה. מישהו מועל במשהו. כשאדם לובש מעיל, כשאדם לובש מעיל, או כשאדם לובש בגד, אז או שהוא בוגד או שהוא מועל. זה היה השורש. זה גם כתוב בראשונים דרך אגב. זה השורש. זאת אומרת שכל בגד, כל בגד, זה מסווה, כמו שכל בגידה מראה את עצמה. הרי זהו המושג בגידה. כל בגידה מראה את עצמה באופן אחד, ובסתר היא מתכוונת למשהו אחר. זאת אומרת שאלה הם הבגדים. אלה הם הבגדים. הוא מראה את עצמו כך, אבל בסתר זה משהו אחר לגמרי. אז הבגדים הם בעצם בגידה. כל מי שמועל, מועל זה נקרא, כן? מועל, דבר, צריך להוביל לדבר אחד, ומי שמועל זה נקרא שהוא משנה אותו, משנה אותו מאותה תכלית שהוא הוקדש לו, מי שמועל בהקדש. אז ההקדש הוא מוקדש לדבר אחד, ואני משתמש בו לדבר אחר. אז אדם שלובש בסך הכל לובש מעיל, מעיל קטון תעשה לו אמו, זה כתוב אפילו זה. זה אחד בגדי כהונה מעיל. אז גם בגדים וגם מעילים, כל הדברים האלה. אבל המושג, כן, המושג, בגד, מעיל, זה נקרא הטיה של הדבר, מהכיוון האמיתי שלו, ואני מטה אותו למשהו אחר. אני מכוון, אני לוקח דבר ואני מטה אותו למשהו אחר. אז כל דבר כזה נקרא מעילה. שוב, נחזור לענייננו. העולם כולו כך נראה. העולם כולו. כולו. ההתעסקות של כל העולם, הסדר העולמי כולו, הוא כולו, כולו מרוכז בכבוד של הלבושים. להראות את הדברים בצורה כזאת, להלביש את הדברים בבגדים כאלה, ולהשתדל, וכל הדברים האלה הם כולם עיוות גמור של המושג כבוד. המושג כבוד הפך להיות איך הדבר הזה מתקבל, איזה רושם הוא עושה, איזה רושם הוא עושה. שני גויים בבטנך, שני גאים בבטנך, שני ענייני כבוד בלבו. שני ענייני כבוד, זאת אומרת, אלה שני שורשים, שני הפכים, שתי ראשיות של כבוד. כמו שיש ראשית אחת שנקראת ראשית בשביל ישראל שנקראו ראשית, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, ויש ראשית כנגד שנקראת ראשית גויים, ראשית גויים עמלק, סליחה, ראשית גויים עמלק. אלה הם יעקב ועשיו. יעקב הוא צורת אדם שבשבילו נברא העולם. הוא צורת אדם. כן. הוא צורת האדם. צורת האדם האמיתית. זה בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. כנגד זה ישנה ראשית אחרת. התחלה אחרת לסדר עולם אחר. למערכת עולמית שהיא מסודרת לגמרי בצורה אחרת. מאורגנת לגמרי אחרת. זאת מערכת עולמית שהיא כולה, כן, כולה. מכוונת, כולה מכוונת לכבוד שהוא כולו זיוף. הוא מכריח שקר. להבין, המערכת, מערכת הכבוד העולמית היא כזאת שהיא מחייבת להיות שקרה. עכשיו, אנחנו נמצאים היום, כמובן, כיום, כי היום הזה אנחנו נמצאים תחת שלטון המלכות הרביעית. דהיינו, כן. בתולה דבר עשיו, כמו שכתוב בגמרא, אנחנו נמצאים בצילו של עשיו. אנחנו נמצאים בצילו של עשיו. עשיו הוא השליט בעולם. עשיו, אדום, זאת המלכות השלטת בעולם. וזאת המלכות שכל הערכים של העולם, כל מה שנכבד וכל מה שנקלה, כל מה שחשוב וכל מה שמזולזל, בעולם נקבע על פיהם. הם אלו שקובעים. עד שזה מגיע לירהבו הנער בזקן והנקלה בנכבד. ככה נראים הדברים, תחת שלטונו, תחת שלטונה של מלכות אדום, עד שהדברים מגיעים סמוך, כן, לביאת הגואל. אז הדברים מתאבטים ומשתבשים בצורה כזאת, עד שענייני כבוד שהם שייכים באיזשהו אופן לכבוד האמיתי, אז הם ירהבו הנער בזקן והנקלה בנכבד. הנער הוא הנכבד, והוא מרהיב עוז, הנקלה טוען שהוא הנכבד, והנכבד הוא הנקלה. ירהבו הנער בזקן והנקלה בנכבד. הנקלות הפכה להיות כבוד. הנכבדות הפכה להיות נקלות, ביזיון, בושה וחרפה. נכבדות אמת הפכה להיות בושה. נקלות אמת הפכה להיות כבוד. כבוד וכבוד גדול. את הסדר הזה, הסדר הזה חייב להיות, הוא חייב להיעלם, להימחק, להיעקר מהעולם, כדי שיתגלה, כן, כבודו של יעקב אבינו. זאת אומרת, אני מתכוון, אותו כבוד שהוא הכבוד האמיתי, כבוד אמת. כדי שיתגלה כבוד שמיים לא יצא מכל מערכות הכבוד האלה. כל מערכות הכבוד האלה הן כולם שקר. את כולם יישא הרוח. מהם לא יתגלה כבוד שמיים. כבוד שמיים האמיתי הוא ביטול של כל מערכות הכבוד האלה. ביטול עקירה גמורה של כל מערכות הכבוד האלה. כל מה שנכבד היום בעולם, כל זמן שהוא קיים, אז הדבר הזה, זה נקרא כשזה קם, ממילא כבוד שמיים נופל. צריך להבין, צריך, זה לא ייתכן אחרת. זה לא ייתכן אחרת. במקרה הטוב ביותר, במקרה הטוב ביותר, אז איך אנחנו נרבה כבוד שמיים, כמו שיש כאלה שעושים את זה? איך נרבה כבוד שמיים? נשיג, כאילו. נשיג גם אנחנו, כן. נשיג איזה קיר, נכתוב עליו איזה דבר חשוב מאוד, או נשיג איזה רבע שעת שידור, ונכניס, בהחלט, הרבה כבוד שמיים. כל זה יצטרף לאותה מערכת. לאותה מערכת. הדבר הזה הוא, אין לך דבר שהופך את כבוד שמיים לנקלה. נקלה ירהבו הנער בזקן והנקלה בנכבד. הנקלה ירהב בנכבד בזה שהוא רוצה לכבד אותו. לא בזה שהוא מבזה אותו. כשהוא מכבד אותו, אז הביזיון הוא הנורא ביותר. צריך להבין, אם לא עוקרים את הדברים האלה מהשורש, אם לא מבטלים אותם לגמרי, אם הדברים, אם אנחנו מצטרפים למערכת הזאת, חלילה וחלילה, אם מצטרפים למערכת הזאת, כל הכבוד שעולה מתוך המערכת הזאת הוא כולו ביזיון. זאת המערכת שאנחנו חיים בה. זאת המערכת שאנחנו חיים בה. במקרה הטוב, כן. מי שכבר נלחם למען כבוד שמיים. אז מי שיתבונן היטב יראה שהוא נלחם על עוד רבע שעת שידור. להילחם על כבוד שמיים פירוש. באמת לרצות בכבוד שמיים. לרצות באמת בכבוד שמיים. זה נקרא לרצות שהעולם ישתנה, שהעולם יתהפך. שכל הסדר העולמי הזה, כל הסדר העולמי הזה יתבטל. וכל המערכת הזאת, כל המערכת הזאת, תתועתה. זה בעצם מה שיהיה כשהקדוש ברוך הוא יביא את ה... לעתיד לבוא. כן. כמו שכתוב בגמרא בסוכה, בסוף. סוף מסכת סוכה. לעתיד לבוא מביא הקדוש ברוך הוא את יצר הרע ושוחתו. פירוש של שוחתו תמיד זה נקרא לעקור, להפריד, להבדיל את הגוף מהראש. זה נקרא לשחוק, להבדיל את הראש מהגוף. דהיינו את כל אותם גילויי הדברים שהם נמצאים בגוף, להפריד אותם מאותו עיקרון שנמצא בראש. כתוב שוב, להבין היטב, כן. הרי זה הדבר, זה הדבר, זה הדבר האחד והיחידי, רק זה. כשאנחנו מדברים על ציפייה לישועה, או כשאנחנו מדברים על ציפייה לגילוי כבוד שמיים, כל הדברים האלה, אז אנחנו חייבים לדעת על מה אנחנו מדברים. לא ייתכן, לא ייתכן, זה בלתי אפשרי בעצם. זה לא ייתכן בשום פנים ואופן שכל מה שנמצא היום בעולם יישאר ממנו איזשהו שריד ופליט בזמן שתתגלה, שתתגלה מלכות שמיים, בזמן שיתגלה כבודו יתברך. זה פשוט לא ייתכן, הדבר הזה סותר את עצמו. אין אפשרות מהמערכת הזאת, כל המערכת הזאת, שאנחנו כבר כל כך נעשינו אטומים, עד שאנחנו לא רואים איך שכל כולה שקר. כל כולה שקר וכל כולה ביזיון. כל כולה. אנחנו חייבים, נצטווינו, ואנחנו נעמוד על זה בדין, זאת חובה גמורה לצפות לישוע. זה חוב גמור, אנחנו חייבים בזה. הציפייה לישוע זה אחד מהדברים ששואלים אדם כשהוא בא לדין. ציפית לישוע, ציפית לישוע. לא רק, זאת אומרת, ברור שלא רק, זאת אומרת, הדבר הזה הוא לא רק חוב, זה לא רק, אנחנו לא מצווים בזה, לא בלבד, לא זו בלבד שאנחנו מצווים בזה, אלא שזה הדבר האחד ויחידי שמקרב את הגאולה באמת. רק זה מקרב את הגאולה באמת. אנחנו אומרים את זה בתפילה. את צמח דוד עבדך מהרה תצמיח, וקרנות תרום בישועתך. אנחנו מבקשים את זה. מדוע? בזכות מה אנחנו מבקשים את זה? כי לישועתך קיווינו כל היום. לכן, מכוח זה אנחנו מבקשים את צמח דוד עבדך מהרה תצמיח. זאת אומרת, הציפייה לישועה זה הדבר, והדבר הזה גם מפורש בכמה מקומות בדברי חז"ל, וגם בדברי רבותינו. גם בדברי רבותינו זה מפורש. אותה ציפייה לישועה, ציפיית אמת, לישועת אמת, מביאה את הישועה. אבל אנחנו חייבים להבין, הציפייה לישועה מחייבת ציפייה לעקירה גמורה של כל הסדר. גועל נפש גמור, גועל נפש גמור, מוחלט, מכל הסדר הזה, שהוא זה, שבזמן שהקדוש ברוך הוא יביא את היצר הרע וישחט אותו, אז כתוב על זה בנביא, בנביא יואל, כתוב, ועלה באשו ותעל צחנתו כי הגדיל לעשות. כתוב שהעולם כולו יתמלא בריח רע, כל העולם כולו יתמלא בריח רע נורא והיום, בזמן שהדבר הזה יקרה, בזמן שכביכול בורא העולם ישחט את היצר הרע. דהיינו, ייטול ממנו את חייו, שהדבר הזה יהפוך להיות, הדבר הזה יהפוך להיות פרש, הדבר הזה יהפוך להיות, עלה באשו וטל צחנתו כי הגדיל לעשות. ציפייה אמיתית לישועה מחייבת, כשאנחנו מצפים לישועה, אז אנחנו מצפים לסדר אחר, למערכת אחרת. אנחנו מצפים לשוב, אנחנו מצפים לגילוי כביכול אמיתתו יתברך בעולם. אנחנו מצפים לגילוי, כן, תיתן אמת ליעקב. לזה אנחנו מצפים. אפשרות שבמערכת השקרית שאנחנו חיים בה, המערכת השקרית הזאת, לא, אין מה לצרף ממנה למה שאנחנו מקווים לעתיד במהרה בימינו. אין שום דבר שאפשר לצרף מכל המערכות שאנחנו חיים בתוכם היום, אפילו לא דבר אחד, אין דבר שניתן לצרף אותו לאיזושהי מערכת אמיתית. כל מי שיבדוק בעין פקוחה, ולא צריך, לא צריך בדיקות מיקרוסקופיות בשביל זה, כל מי שיבדוק בעין פקוחה יראה עד כמה שהדברים הם שקר מתחילה ועד סוף. כל המערכות כולם. ציפייה אמיתית לגאולת אמת. ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו. כאן במקום הזה הכל חוזר לאותה נקודת שורש, לשם הכל חוזר, לאותו והתרוצצו הבנים בקרבה. והתרוצצו הבנים בקרבה זה הכוונה, כל אחד ואחד מושך לקוטב שלו. היום פה לא נשאר שום דבר מאותה התרוצצות, משום שאין אף אחד שמפרקש לצאת. בזמן שעוברים על יד בתי כנסיות, אם עוד יש כאלה. כתוב בחז"ל בפרשת לך לך, אם ראית מלכויות מתגרות זו בזו, אילו באילו, כתוב במדרש. אם ראית מלכויות מתגרות אילו באילו, צפה לרגליו של משיח. אז חוץ ממה שכתוב כאן, איזושהי הערכה, כן, הערכה מה עתיד לקרוא, אז כתוב כאן גם דין. צפה לרגליו של משיח. זאת אומרת, אנחנו הרי תמיד מחויבים לצפות. מה הדין הנוסף? מה מתחדש כשאנחנו רואים מלכויות מתגרות זו בזו? אלו באלו. כשרואים מלכויות מתגרות אלו באלו, אנחנו רואים שמלכויות מתגרות אלו באלו. זה אנחנו רואים את זה, קוראים את זה המון זמן. כן. קוראים את זה כמאה שנה. או הרבה יותר, כן, אבל בסדר רצוף שמלכויות מתגרות אלו באלו. אז כתוב צפה לרגליו של משיח. צפה לרגליו של משיח. דהיינו, זהו האופן איך שכל בני האדם בעולם, איך הם מגיבים כשהולכת להתגלות בעולם. אם הוא כמובן לא חזו, אבל תמיד מזלה יוחז. הם מרגישים שהקרקע נשמטת מתחת רגליהם. הסדר הולך להתבטל. ואיך הם יגיבו? מה אפשר לעשות? כנגד מי? כנגד מי יצאו למלחמה? אז באופן טבעי, אז יוצאים למלחמה נגד השכן. זה פשוט כך. אבל הסיבה למלחמה זה לא משום שהשכן הפריע. אלא שיש איזו הרגשה שהמלכות מתמוטטת. המלכות כבר לא איתנה, היא כבר לא יציבה כמו שהייתה. ממש כמו שהיה בזמן מתן תורה, כשכל האומות, כל מלכי מזרח ומערב, הגמרא אומרת, אחזתם רעדה בהכלהם, והם התקפצו כולם אצל בלעם ואמרו לו, קורה כאן משהו. בזמן מתן תורה, בזמן שהקדוש ברוך הוא בא ליתן תורה לישראל, קורה כאן משהו, אנחנו מרגישים ש... כיסאותינו מתמוטטים, המלכויות שלנו מתמוטטות. מה הולך? מה קורה? אז התקפצו כולם אצל בלעם, והוא גילה להם שהקדוש ברוך הוא נותן תורה לעם ישראל. והדבר הזה הוא משנה, מזעזע, מזעזע את את העולם. אז בלעם הרגיע אותו. הרגיע אותו. המבול לא עומד לבוא מיד. זמן שהקדוש ברוך הוא הולך, הולך להביא שינוי אמיתי בסדר העולם. הולכים לגלות שינוי אמיתי בסדר העולם. אז כולם מרגישים מאוימים, כולם מרגישים שהם לא יציבים. אז אין תגובה אחרת. מה רוצים? איך גוי צריך להגיב? כשהוא לא מרגיש בטוח, הוא לא מרגיש יציב. אז הוא הורג את כל מה שמסביבו. כדי שהוא יהיה חזק יותר, בטוח יותר. מי מפחיד אותי? מה פתאום? למה אני מרגיש לא טוב? למה אני מפחד? נחסל אותו. וזה כמובן לא עוזר, כמובן. הוא לא נהיה בטוח יותר, הוא לא נהיה יציב ואיתן יותר על די שהוא חיסל אותו. אז הוא מחסל עוד, מחסל עוד, ועוד, ועוד. והדברים ידועים, הדברים ידועים. אם ראית מלכויות מתגרות אלו ואלו, תדע, מזלה יוחז, הוא מגיע כאן משהו לעולם. מגיע כאן משהו חדש לעולם. מגיע כאן משהו שימוטט את כל המלכויות האלו. והם מרגישים בזה. מרגישים שהכיסא לא איתן, לא יציב, לא איתן. אז מה עושים? אז קודם כל נלחמים זה בזה. זה ברור. זו תגובה טבעית של גוי. מה אנחנו צריכים לעשות? מה אנחנו צריכים לעשות? אותה הרגשה קיימת הרי גם אצלנו. כמובן, כך צריך להיות. איך אנחנו צריכים להגיב לדבר כזה? זה מה שחזל מגלים, וזהו הדין שנתחייבנו בו. אם ראית מלכויות מתגרות אלו באלו, צפה לרגליו של משיח. דהיינו לחדד יותר, להגביר יותר, לעשות את הציפייה חזקה יותר, להעמיק את הציפייה, צפה, אף על פי שאנחנו חייבים תמיד לצפות. אבל זה לא דומה. צפה, מי שמצפה לדבר שעומד לבוא מיד, זו ציפייה אחרת. כך צפה לרגליו של משיח. חובה. ככה אנחנו צריכים להגיב. לכל מה שנראה היום בעולם. כשאנחנו רואים מלכויות מתגרות אלו באלו, אנחנו רואים ש... יש כאן התמוטטות, התמוטטות באמת, של הסדר העולמי הקיים. והדברים הולכים ומתמוטטים לעיני. צריכים להבין ולדעת שהסדר שיבוא במקום זה שיתמוטט, זה יהיה הסדר כביכול של והיה השם למלך על כל הארץ. זה מה שעתיד לבוא במקום הסדר שמתמוטט. אבל אנחנו רואים בעינינו מלכויות שמתגרות אלו באלו בצורה הכי חריפה, הכי נוראה שיש. פה מדובר על מלכויות שמתגרות אלו באלו בכיף עולמי. אז אל מלמדים אותנו, זה הדין. אם ראית המלכויות מתגרות אלו שמתגרות אלו באלו, דיינו עושות מלחמה, מלחמות זו בזו, צפה לרגליו של משיח, צפה, זאת הוראה, זאת הוראה. לא מספרים לנו כאן שהדבר קרוב, לא זה מה שבאים ללמד אותנו שהדבר קרוב, אלא באים ללמד אותנו דין, אומרים לנו מה לעשות, צפה לרגליו של משיח. צריכים להסתכל על כל מערכות עולמיות שמתמוטטות. בזמן שמערכות עולמיות מתמוטטות, מלכויות מתגרות אלו באלו. Okay? וכשמלכויות מתגרות אלו באלו, אז בדרך כלל, בדרך כלל, ברוב המקרים, שניהם מנצחים. זאת אומרת, שניהם מצליחים. אחד מצליח למוטט את השני. הם לא מחזקות זו את זו. נסתכל לדוגמה היום על המלכויות שמתגרות אלו באלו. שום תועלת, שום דבר טוב לא יוצא מההתגרות הזאת. שום דבר טוב ושום צד לא יוצא מההתגרות הזאת. דבר אחד טוב לא יוצא מזה. זאת כאילו התגרות לשם התגרות. אף אחד לא ירוויח מזה. אף אחד לא ירוויח. שום רווח לא יוצא מזה. אלו מלכויות שמתגרות אלו באלו לשם התגרות. אראה לך ואני אראה לך. אבל אלו מלכויות שמתגרות אלו באלו. ומדובר פה בהיקף עולמי. וזה עוד רק ההתחלה. אין כאן שום עניין נוסף חוץ מההתגרות לשם התגרות. אלו באלו כמובן. מה אנחנו צריכים לעשות במצב כזה? מה תפקידנו? איך אנחנו צריכים? מה אנחנו צריכים לעשות? לקרוא עיתון? לשמוע חדשות? מה צריכים לעשות? אז חז"ל מלמדים, מה שאנחנו צריכים לעשות, התפקיד שלנו זה צפה לרגליו של משיח. זה אנחנו צריכים לעשות. זאת מלאכתנו, את זה אנחנו חייבים לעשות. זה מה שמתחייב מתוך המלכויות שמתגרות אלו באלו. צפה לרגליו של משיח. זאת הוראה, זה דין. ואותו צפה לרגליו של משיח, הוא זה, הוא מצפה באמת. אנחנו הרי רואים שזה הולך לקראת זה. לפחות, השלב הראשון זה נקרא, ביטול, ביטול הסדר הקיים. המערכת הקיימת, אותה מערכת שהייתה נראית איתנה כל כך, חזקה כל כך, מבוססת כל כך. מתגלה לעין בוחנת קצת יותר, היא מתגלה כשקר גמור. שקר גמור. נו, אז מה? אז מה? אז צפה לרגליו של משיח. אנחנו חייבים לעשות. זאת חובתנו שלנו. זה בדיוק הדבר שאותו אנחנו לא עושים. עושים כל דבר אחר. כל דבר אחר. אנחנו נותנים עצות לזה ועצות לזה, ואנחנו יודעים בדיוק מה יהיה פה ויודעים מה יהיה שם. מחשבים קיצים, הולכים... כל הדברים... תביא את הגאולה במהרה בימינו, כי לישועתך קיווינו כל היום.